כתבתי פעם על בחירות לרבנות הראשית בהקשר הזה של רבנים ציוניים ולא ציוניים. הרי בעקבות הבחירות האחרונות שנבחרו הרב דוד לאו ויצחק יוסף, אז היה איזה מין הקאה על חטא, איזה משבר בציונות הדתית.
והבחירות האלה, השאלה הייתה איזה בן יבחר בכל אחד משתי המשפחות.
כן, כולם בנים זה ברור, אבל אני אומר מעבר לזה, השאלה אם זה יהיה ציוניים או לא ציוניים. אז אומרים, לא השכלנו להתאחד ולכן נבחרו הרבנים החרדים. אם היה פיצול בין המועמדים הציונים דתיים, זה היה פשוט חוסר הבנה מוחלט של המפה. זה מוחלט עד גיחוך. זאת אומרת, לא היה שום פיצול, היה ייחוד מוחלט של החרדים, ולכן נבחרו חרדים, כי היחידי שלא חרדי שם היה דוד סתיו. זאת אומרת, כל השאר היו חרדים. והוא לא נבחר, כי הוא באמת היה במיעוט. זה הכל.
גם עכשיו, הבחירות.
היו כל מיני חרדים אומרי הלל וחרדים לא אומרי הלל. בסדר, זה לא קשור, אבל כולם היו חרדים. הלל ביום עצמו, זה מתכוון.
אני אומר, בבחירות הכלליות זה הולך להיות אותו דבר. אין הבנה של
הנאה.
זה
מה שקורה. לא יש שום דבר חדש, אל חשש. מה? שמות חדשים, אתה מתכוון. הם קנו שם ישן, בנט קנה איזה שם, לא? יש שם איזשהו שם, מפלגה שכבר הייתה, לא יודע מה, לא מבין את המוקפים.
שם מישהו שפרש
תאריך,
חשב להקים מפלגה.
של פריצקי, של פריצקי.
כן?
כן, לקחו אותם של
פריצקי. אז הוא לא
הייתי מודד,
אז הוא
מכר
את המפלגה.
הוא אומר, אם הייתי יודע, לא הייתי מוכר את מפלגת מדף.
מה זה אומר, למה זאת אומרת לקנות, לא הבנתי את הדבר הזה.
זה שם שכבר רשום, בטאבו.
כמו חברת מדף, הוא חנה שם.
זה שם.
לא, אבל הוא לא יכול...
לא, כי יש מפלגה.
חדש רשימה.
יש מפלגה. והיא כאילו לא...
מה אכפת לו לעשות מפלגה אחרת? טף טף.
הוא רצה את השם הזה.
לא,
לא, לא, יש לזה גם...
הוא רצה את השם.
לא, לא, יש לזה משמעות גם שמבחינה ארגונית.
זהו, לא מבין אותו.
לא יודע.
לא, לא,
הוא צריך כמה אלפים שרוצים להתפקד למפלגה.
לא, יש גם תקופות זה, עד שזה נכנס, עד שיש רישום, ואז לפעמים אין לך זמן.
טוב, נהנים מזה, אני מקווה.
דברים מאוד חשובים.
סוחרים גם בשמות.
זה מאוד חשוב.
טוב, האמת שהמדפסת שלי לא עבדה.
אפרופו שמות, חנין זועבי הגישה לוועדת הכנסת תלונה שהימין החדש זה גוזל את השם שלהם שקוראים להם חדש. לא, אמיתי.
כמו שאמרנו, כמו שאמרנו, בסוף שבר הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני.
לא, אבל חנין זועבי מבלה, לא
חדש. שיקראו לעצמם החדש הימני, לא הימין החדש. אז זה בסדר, אז יהיה ברור מה ההבדל. אם כן עצמו מימין החדש, אז זה לא ברור. טוב, אז אני מקווה שהבטריה שלי איכשהו תחזיק מעמד, כי פשוט לא הצלחתי להדפיס, המדפסת שלי לא עבדה. דיברתי קצת בפעם הקודמת על פרדוקסים, ובסוף סיימתי עם כל מיני דוגמאות של פרדוקסים. אמרתי שיש... פרדוקסים שנובעים מהוראה עצמית, כמו פרדוקס השקרן. מה? זה קפצים, אני לא יודע איך שולחים את זה, אני לא מבין את זה. אולי אפשר, בטח אפשר, אבל אני קטונתי. והבאתי כל מיני דוגמאות לפרדוקסים, חלק פרדוקסים של הוראה עצמית, חלק... פרדוקסים מסוגים אחרים, כמו פרדוקס תרגיל הפתע. כן, הזכרתי את זה, כן, שהמפקד אומר שיעשה תרגיל פתע בשבוע הקרוב, זה לא יכול להיות ביום האחרון, כי אז יום קודם יודעים, אבל גם יום קודם זה לא יכול להיות, וזה לא יכול להיות בכלל תרגיל פתע. ואני רוצה קצת לעבור... הלאה, לראות מה עושים בעצם עם הפרדוקסים האלה. אבל לפני שאני עובר הלאה, אני אנסה להגדיר שני סוגים, אולי פעם דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר, שני סוגים שאני קורא להם פרדוקס ואנטי פרדוקס, בהקשר הכללי ובהקשר ההלכתי. בעצם אפשר לנסח פרדוקסים כמו פרדוקס השקרן, להגדיר אותם באופן הבא. זאת אומרת, יש... אריסטו הגדיר משפטים וטענות. משפטים זה מילים שאומר משהו. טענות זה משפטים כאלה שאפשר להצמיד להם ערך אמת, או אמת או שקר. שני ערכי אמת, או ערך, או אמת או שקר. אז למשל, עכשיו חושך בחוץ זאת טענה. זאת אומרת שהטענה הזאת היא או אמיתית או שקרית. אם אני שואל אותך מה השעה, אז זאת לא טענה. לא טוען כלום, אני שואל. ואי אפשר להצמיד לדבר הזה ערך של אמת או ערך של שקר, כי המשפט הזה הוא לא אמיתי ולא שקרי, כי הוא לא טוען שום דבר. Okay? אז לכן הדבר הזה הוא לא טענה. אז טענות זה דברים שנשפטים במונחי אמת או שקר, ולכן יש טענות אמיתיות ויש טענות שקריות. פרדוקס כמו פרדוקס השקרן הוא פרדוקס, הוא משפט שאי אפשר להצמיד לו ערך אמת מסוים. אם הוא אמיתי אז הוא שקרי, ואם הוא שקרי אז הוא אמיתי, אז בעצם זה משפט שאי אפשר להגיד עליו לא שהוא אמיתי ולא שהוא שקרי. זה מה שמגדיר את הפרדוקס, לפחות פרדוקס עם הטיפוס הזה. כן, אז אם אני אומר, טענה א', נקודותיים, טענה א' שקרית, אז זה פרדוקס. למה זה פרדוקס? כי אם נגיד שזה אמיתי, אז יצא שהוא שקרי, כי אם... אם הטענה משפט א' הוא שקרי, היא אמיתית, אז זה אומר שהיא שקרית, כי המשפט הזה עצמו הוא שקרי וכן הלאה. אז בעצם זה משפט שאי אפשר להצמיד לו ערך אמת, לא אמת ולא שקר. אבל יש טענה, או לא טענה, אלא משפט אחר, שהוא גם משפט שנראה מוזר, משל איך להגדיר אותו. נדבר על זה ככה, משפט ב' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. פרדוקס השקרן היה משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי. אז אם הוא שקרי הוא אמיתי, אם הוא אמיתי הוא שקרי, לכן זה פרדוקס. מה אתם אומרים על המשפט הזה? משפט ב' נקודותיים, משפט זה הוא אמיתי, משפט ב' הוא אמיתי.
זה אנטי פרדוקס.
חסר ערך.
מה זאת אומרת חסר ערך?
לא למדנו מזה כלום.
גם מפרדוקס השקרן לא למדת כלום, זה לא מגדיר אותו. השאלה היא, אבל מה, איך הוא ממופה על המפה הזאת של פרדוקסים, משפט אמיתי, משפט שקרי?
לא רואה, אין פרדוקס.
למה?
משפט שאומר שמשפט ב' הוא אמיתי, וזה גמרתי, איך אני יכול להמשיך ללכת?
הוא לא ממשיך להתגלגל, אין פה את הגלגל, נכון? אבל זה עדיין לא טענה במובן הרגיל. לכן קראתי לזה אנטי פרדוקס, כי בפרדוקס השקרן אני מצמיד לו ערך אמת אמיתי, שהוא אמיתי, ערך אמת שהוא אמיתי, אבל אז יוצא שהוא שקרי, ואז חוזר ויוצא שהוא אמיתי וחוזר ויוצא שהוא שקרי, וככה מסתובב הגלגל. במשפט הזה אני יכול להגיד שהוא אמיתי, אני יכול להגיד שהוא שקרי, ובשני המצבים אני נשאר עקבי. אם אני אומר שהוא אמיתי, אז הוא באמת יוצא אמיתי, זאת אומרת זה עקבי, ואם אני אומר שהוא שקרי, אז הוא באמת שקרי, כי הרי הוא אומר על עצמו שהוא אמיתי, ואם הוא שקרי, אז הוא באמת שקרי. אז זה בעצם אומר שהמשפט הזה מקבל את שני ערכי האמת. גם ערך של אמת וגם ערך של שקר. עם שניהם הוא חי בשלום, זאת אומרת אפשר להצמיד לו את ערך האמת וזה יצא עקבי, אפשר להצמיד לו את ערך השקר וגם זה יצא עקבי. לכן קראתי לזה אנטי פרדוקס. זאת אומרת, אז בעצם יש לנו ארבעה סוגים של טענות. יש טענה אמיתית, יש טענה שקרית, יש טענה שאין לה שום ערך אמת, זאת אומרת, אם היא אמיתית אז שקרית, אם שקרית אז אמיתית, זה פרדוקס השקרן, ויש טענות שאפשר להצמיד להם שני ערכי האמת. גם אמת וגם שקר. עכשיו, בעניין הזה, אני רוצה להביא שתי דוגמאות הלכתיות. זה מפרדוקס... ממאמר שכתבתי במעיין, הדוגמה הראשונה זה דוגמה לאנטי פרדוקס, וזה דיברנו כבר. הגמרא בעירובין בדף י"ג היא מתארת שנחלקו שתי שנים ומחצה, נדמה לי, נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להגיע להכרעה, ואז יצאה בת קול ואמרה שהלכה כאילו ראינו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. אז תוספות בדף, זה בדף י"ג, תוספות בדף ו' שואלים, איך הולכים אחרי הבת קול במצב כזה? הרי, הרי בתנור של הכנאי כתוב לא בשמיים היא. אז לא משגיחים בבת קול. אז זה יכול להיות שפה הלכו אחרי הבת קול. אז אומרים התוספות כך. כאן לאחר בת קול. ואם תאמר, מה ישנה דלא קיימא לן כבת קול דרבי אליעזר דה הזהב? שם לא הולכים אחרי הבת קול, ופה הולכים אחרי הבת קול. ויש לומר, דעתם לא יצאה אלא לכבודו. תדמו חכתם. יש פה כמה תירוצים מאוד מעניינים בתוספות. ואת הבת קול של, של התנור של הכנאי, יצא רק לכבודו של רבי אליעזר, אבל האמת היא שאין הלכה כמותו. זאת היא עבדה עלינו. היא אמרה שהלכה כרבי אליעזר, אבל היא עשתה את זה רק לכבודו. בעצם היא לא התכוונה באמת לפסוק הלכה. ולכן לא השגיחו בה. אבל בת קול שמתכוונת באמת, אז כן. את כל מה שכתוב שם לא בשמיים היא, זה בכלל לא עיקרון כללי שלא בשמיים היא, כמו שאנחנו מבינים בדרך כלל. לא בשמיים היא, חכמים פשוט אמרו שמה, לא בשמיים היא הכוונה, בדיוק, פה, הבת קול הזאת, רק יצא לכבודו של רבי אליעזר, אבל האמת שהיא לא מתכוונת ברצינות, לכן לא משגיחים בה. אבל זה לא באמת, יש כלל כזה שאומר לא בשמיים היא. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני, ועוד דעתם הייתה כנגד רבים, והתורה אמרה, אחרי רבים להטות. במקרה של התנור של הכנאי, הבת קול יצאה נגד הרבים. הרבים היו נגדו. לכן לא מזכיחים בבת קול במקום שזה נגד הרוב, כי הכלל ההלכתי הוא שהולכים אחרי הרוב. אבל אם הבת קול לא סותרת את כללי ההכרעה ההלכתיים, אז כן משגיחים בה. הוא אומר, אבל אחא אדרבה, בית הלל אבו רובה. בית הלל הם היו הרוב בעצם. אז מה הבעיה? למה צריך את הבת קול בכלל? אז הולכים אחרי הרוב וגמרנו, אז הוא אומר לא. ולא הוצרכו בת קול, אלא משום דבית שמי, הבו חריף היתפי.
האם האיכות או הכמות?
מה? כן, אז זה דיברנו פעם. כן, בדיוק, אז זה דיברנו כבר לא פעם. אמרתי שבעצם הדילמה הייתה איזה רוב צריך, את הרוב הכמותי או את הרוב האיכותי. ולכן הייתה דילמה, ולכן יצאה הבת קול. זה קצת מוזר, התירוץ הזה של תוספות, כי ממה נפשך? אז הכלל אחרי רבים להטות, זה הולך אחרי רוב כמותי או רוב איכותי? אם אתה אומר לי זה הולך אחרי רוב הכמותי, ולכן זה בעצם לא סותר את כללי ההכרעה ההלכתיים, אז חוזרת השאלה, מה הייתה הדילמה? אז למה יצאת הבת קול? אז מה אם בית שמאי אומרים, אנחנו הרוב האיכותי, אבל מה שקובע זה הרוב הכמותי? ואם אתה אומר שלא, אז מה הרווחת מכל המהלך? אז בין כל וכו בעצם אין פה הכרעה הלכתית באמת. אז זה לא נכון שהבת קול הזאת מתאימה לכללי ההלכה, שהולכים אחרי הרוב. כי יש פה ויכוח לכללי ההלכה. שהטענה פה היא שמבחינת כללי ההלכה היה פה באמת ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. יש כלל של אחרי רבים להטות. בית הלל אמרו הולכים אחרי רוב הרגליים. בית שמאי אומרים הולכים אחרי רוב הראשים. יש ויכוח באיך לפרש את הכלל של אחרי רבים להטות. באה בת קול ואמרה, הולכים אחרי רוב הרגליים. בסדר? ומה זה אומר? נכון שהיא לא הולכת עם כללי ההלכה, כי אז מה הייתה הדילמה? היה פה ויכוח על כללי ההלכה. אבל מצד שני, גם לא הולכת נגדה. אין כלל שהולך נגדה. והיה דעה כזאת, והייתה דעה כזאת, ואין לנו דרך להכריע. במצב כזה הולכים אחרי הבת קול. בסדר? שזה בסדר. זאת אומרת, התוספות לא מתכוון לומר שהולכים אחרי הבת קול במקום שהיא מתאימה לכללי ההלכה, כמו שהיה משתמע בהתחלה. בית הלל הם הרוב, אז מה הבעיה? אז אפשר ללכת אחרי הבת קול. זה לא הנקודה שבית הלל היו הרוב, אלא הנקודה היא שזה לא הולך נגד כללי ההלכה. במקום שזה הולך נגד כללי ההלכה, אז לא משגיחים בבת קול, כמו אצל רבי אליעזר ורבי יהושע בתנור של הכנאי. כי שם הבת קול יצאה נגד הרוב, ואז זה ברור, זה פשוט חזיתית נגד כללי ההלכה, אז לא משגיחים בבת קול. אצלנו היה ויכוח מה אומרים כללי ההלכה. במצב כזה יכולה הבת קול להכריע מי צודק בוויכוח הזה. למה? בגלל שאין לנו הכרעה הלכתית אחרת שהיא מנוגדת לבת קול. במצב כזה אפשר ללכת אחרי הבת קול. בסדר? זאת הטענה, התירוץ השני. והתירוץ ה... ואז הוא ממשיך, הוא שואל, ואם תאמר, אם כן, מהי כאמר רבי יהושע? רבי יהושע הידי אמר, אין משגיחים בבת קול, אלא לא אמר רבי יהושע, אלא הבת קול דרבי אליעזר. הוא אומר פה שזה הולך לפי רבי יהושע שאומר שלא משגיחים בבת קול. רבי יהושע לא אומר בכלל דבר כזה. הוא אומר שלא משגיחים בבת קול רק במקום שנגד ההלכה. מה זה קשור לפה לבית הלל ובית שמאי? ויש לומר, זה לא בשמיים, משמע, דאין להשגיח כלל בשום בת קול. הסכמנו שהוא עומד את הקרקע בכלל מאחורי כל מה שהוא אמר. אז אין משגיחים לא בשמיים ממה שכתוב בגמרא ובמציאה, שם בתנור של הכנאי, אז זה, שזה אמר רבי יהושע, לא בשמיים, אז רבי יהושע באמת סובר שלא משגיחים בכלל בבת קול. זה דעת רבי יהושע, ולכן רבי יהושע גם פה לא יקבל השגחה בבת קול. אבל הגמרא פה אומרת, אבל הגמרא פה הולכת לא כרבי יהושע. ולכן כן השגיחו בבת קול. טוב, אז יוצא שגם בית הלל וגם בית שמאי הולכים נגד רבי יהושע. אז מה, אז היינו צריכים לשנות את את ההכרעה בתנור של הכנאי. התוספות הזה מאוד מוזר מבחינת המבנה שלו. אבל
למה בית
הלל
וגם בית
שמאי?
הבנתי למה
בית הלל
הולכים נגד רבי
יהושע,
כי הם קיבלו את
הבת קול,
רבי
יהושע
סובר
לא משגיחים בכלל. וגם בית שמאי קיבלו את זה. זה הכריע את המחלוקת, אחרת מה עזרה הבת קול? בית הלל ידעו שהם צודקים גם בלי הבת קול, הם לא צריכים את הבת קול. הבת קול הכריע את ההלכה, אליבא דכולי עלמא. זאת אומרת, אחרי שיש ויכוח, באה הבת קול ואמרה, הלכה כבית הלל. פשטו את הכוונה שזה יתקבל על ידי כולם, כי הכרעה. גם שני, תכלס, בסופו של דבר קיבלו את ההלכה, את ההכרעה הזאת, וההכרעה הזאת היא לא כרבי יהושע.
כן, אבל
נו, אז אם היא לא כרבי יהושע, אז גם את הנור של הכנאי לא היה צריך לפסוק כמוהו.
לא, שם זה רבי, זה לא כרבי יהושע.
מה זאת אומרת?
במחלוקת על תנורו של הכנאי היה יחיד רבי אליעזר ורבים, כולם היו עם רבי יהושע. ואחרי זה, בממרה שלא בשמיים, זו דעתו של רבי יהושע, לא כתוב שהצטרפו אליו אחרים.
אבל מה שאומר שם רבי יהושע בתנור של הכנאי, שלא בשמיים היא, זה לא נכון. הוא לא צודק שלא בשמיים היא.
אוקיי.
נו, אז למה? אז אפשר לקבל את הדעה של רבי אליעזר לגבי התנור. לא. אז כן, השמיים תומכים בו.
אבל בסדר, אבל היה יחיד ורבים, והיה לך כרבים. נעזוב
את רבי יהושע. אז לא קשור לרבי יהושע.
כן.
אז זה ממש מוזר. אנחנו מקבלים, זאת אומרת, אנחנו דוחים את דעת רבי אליעזר, אבל לא בגלל הנימוק שרבי יהושע מעלה שם, כי זה לא נכון. אלא בגלל הנימוק שלא מופיע בכלל בסוגיה שם. הנימוק שאומר שפשוט הולכים אחרי הרוב, והרוב צודק, לכן דחו את דעת רבי אליעזר. אז זה מוזר. אז כל מהלך הסוגיה שם אומר, אנחנו לא מקבלים את רבי אליעזר, כי רבי יהושע אמר, לא בשמיים לי. אומר לנו תוספות, מה פתאום? רבי יהושע בכלל לא צודק במה שהוא אומר, אנחנו פוסקים לא כמו. אבל נכון שאנחנו לא מקבלים את רבי אליעזר, מאיזה סיבה? מסיבה שלא מופיע שם בכלל בסוגיה. סתם, כי יש רוב. יש רוב נגדו, וזה זה מוזר, מבחינת קריאת הגמרא. טוב, לא יודע, זה סתם הערה על תוספות, אבל לענייננו, מה זה אומר? בואו ננסה לחשוב עכשיו על התהליך לפי התירוץ השני של תוספות. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם הרוב הקובע הוא הרוב הכמותי או הרוב האיכותי. נכון? בית הלל אומרים שזה הרוב הכמותי, ובית שמאי אומרים שזה הרוב האיכותי. אוקיי? זה ממש מצב של אנטי פרדוקס, נכון? כי מה אנחנו עושים במחלוקת הזאת עצמה?
מחכים לבת קול.
לא, לפני הבת קול. אם בית שמאי, אם בית הלל צודקים שהרוב הכמותי קובע, אז גם במחלוקת האם הרוב הכמותי או הרוב האיכותי קובע, הולכים אחרי הרוב הכמותי. והרוב הכמותי אומר שהרוב הכמותי קובע. נכון? בית הלל, שהם היו הרוב הכמותי, הם אמרו את הדעה שהרוב הכמותי קובע. אנחנו יורדים דרגה, אוקיי? אז במחלוקת המתודולוגית, איזה רוב קובע, הרוב הכמותי או הרוב האיכותי, גם בה נחלקו רוב כמותי מול רוב איכותי, נכון? כי בית הלל אמרו שהרוב הכמותי קובע, בית שמאי אמרו שהרוב האיכותי קובע. עכשיו, אם אנחנו מאמצים את דעת בית הלל, אז יש פה רוב כמותי לטובת התפיסה שהרוב הכמותי קובע. אז אנחנו פוסקים כמו הרוב הכמותי, זה יוצא עקבי. אבל מצד שני, בא במידה, יכולנו לפסוק כמו בית שמאי שהרוב האיכותי קובע, ועל הרוב האיכותי מה הוא אומר? שהרוב האיכותי קובע. אז אנחנו פוסקים כמו הרוב האיכותי וגם זה יוצא עקבי. אז זה ממש אנטי פרדוקס. אם נחליט שזה אמיתי, אז זה אמיתי. אם נחליט שזה שקרי, זה שקרי. זאת אומרת, לא הרווחנו שום דבר מכללי הכרעת ההלכה, ובדיוק בגלל זה צריך את הבת קול. כיוון שכשיש שתי דעות שכל אחת מהן היא עקבית, אני יכול להצמיד את שתיהן וכל אחת היא לגיטימית. אם אחת הייתה לא לגיטימית, אפשר לזרוק אותה. אבל שתי הדעות הן לגיטימיות. אז אין לנו דרך להכריע מבחינת כללי הכרעה של רוב. אנחנו הולכים אחרי הבת קול. זה מה שאומר התוספות. זה בעצם מצב של אנטי פרדוקס. זה מצב של אנטי פרדוקס שבו יש שתי, כן, תבוא הבת קול ותגיד המשפט הזה הוא משפט שקרי או משפט אמיתי. משפט ב' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. עכשיו, על המשפט הזה אני יכול להגיד שהוא שקרי וזה עקבי, אני יכול להגיד שהוא אמיתי וזה עקבי. לא כמו שום טענה אחרת שלגבי או שהיא אמיתית או שהיא שקרית, אפשר להגיד את שניהם, פה אפשר להגיד את שניהם. אז איך נקבע? הבת קול תקבע. זאת אומרת, הבת קול תחליט אם זה אמיתי או שקרי, כי שתי התשובות הן אפשריות. בפרדוקס הבת קול לא יכולה להכריע. כי הפרדוקס, אף תשובה היא לא אמיתית, אז מה הבת קול תגיד? שהמשפט הוא שקרי, זה לא נכון, הרי אם הוא שקרי אז הוא אמיתי, הבת קול לא תעזור שום דבר. הבת קול יכולה להיכנס לתמונה רק במצב של אנטי פרדוקס. היא לא יכולה להגיד המשפט שקרי שהוא אמיתי, כי זה נגד כללי ההלכה, נכון? אם מבחינת כללי ההלכה זה שקר, הבת קול לא יכולה להגיד שזה אמת. אם מבחינת כללי ההלכה זה אמת, הבת קול לא יכולה להגיד שזה שקר. איפה הבת קול, במצב של פרדוקס, הבת קול לא יכולה בכלל להגיד שום דבר, כי זה לא אמיתי ולא שקרי. רק במצב של אנטי פרדוקס, אנחנו תקועים, כיוון שזה יכול להיות אמיתי, ובאו במידה זה גם יכול להיות שקרי, אז הבת קול קובעת. מה שהיא תקבע זה מה שהיא. אוקיי? זה ממש...
למה אבל אני לא יכול להגיד שבעצם, במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, עם רגליים או ראשים, במחלוקת הזאת, זאת אומרת, זה יקבע לעתיד, אבל לגבי עכשיו, מה קובע, אני לא יכול לפסוק, לא בגלל אנטי פרדוקס, אלא זו שאלה עקרונית שנחלקים בה, מי תשפיע על העתיד, ואני לא יכול כבר עכשיו להחליט.
למה?
ולכן אני נזקק לבת קול.
זה מה שנקרא, אנטי פרדוקס.
לא, אני נזקק לבת קול כי יש פה עניין עקרוני שאני לא יכול להתקדם איתו.
למה אתה לא יכול להתקדם? בגלל שזה מצב של אנטי פרדוקס. כי אם בית הלל צודקים, אז בית הלל צודקים, ואם בית שמאי צודקים, אז בית שמאי צודקים. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריע את המחלוקת לפני שהכרעת אותה. זה מה שאתה אומר.
אני יכול להגיד שאני לא רוצה להכריע את המחלוקת, כי בשאלה כזו, לפני שאני הולך הלאה, אני נזקק לבית
הלל. אתה לא יכול, לא שאתה לא רוצה. אתה לא יכול להכריע אותה. כיוון שכל צד הוא עקבי עם עצמו. אם תפסוק כמו בית שמאי, אז יצא עקבי, ותפסוק עם בית הלל, יצא עקבי. אז מה לעשות? אז אני אתן לכם אולי דוגמה, נזכרתי עכשיו באיזושהי דוגמה. כתבתי פעם מאמר על, בטח דיברתי גם על זה פעם מתישהו פה, על אוטונומיה בפסיקת הלכה. והטענה שלי הייתה שבעצם אחרי הגמרא, זו טענה שלי, זה כבר ראשונים כותבים, היה בשולחן ערוך אפילו בעצם, שאחרי חתימת הגמרא אין סמכות, לא סמכות בעצם, כן, תחום הסמכות, אין סמכות הלכתית פורמלית. אוקיי? זאת אומרת, רק לגמרא יש סמכות, ולכן מה שאומרים ראשונים ואחרונים, או גאונים, או כל מי שלא יהיה,
אפשר לחלוק.
עם כל הכבוד, אפשר לחלוק. זאת אומרת, אם אני חושב אחרת, אני יכול לסוק אחרת. אז זאת תפיסה אוטונומית, וניסיתי להראות שגם באופן היסטורי, זאת באמת הייתה התפיסה עד תחילת העת החדשה, בתקופת הראשונים. בשולחן ערוך, החל מהשולחן ערוך ועלה, וזה היה חלק מהפולמוס סביב השולחן ערוך, איכשהו התגבשה איזושהי תפיסה שנותנת מעמד לדעות הלכתיות קודמות, נגיד בתקופת הראשונים, אז האחרונים נותנים מעמד לראשונים, וגם בתקופת האחרונים, לגדולי האחרונים יש איזשהו מעמד מיוחד, משולחן ערוך בוודאי, אבל אחרי זה גם, משנה ברורה אולי, או בימינו וכדומה. אז איזושהי תפיסה שהיא תפיסה תקדימית. אז אמרו לי, נו בסדר, אז אם ככה, אז נפסקה ההלכה נגיד. כי העולם ההלכתי קיבל את עמדתו של השולחן ערוך, שהיא עמדה תקדימית. שיש טקסטים מסוימים שיש להם סמכות, ואי אפשר לחלוק עליהם. אז אני אמרתי נכון, וגם במחלוקת הזאת אני חולק על אלה שקיבלו את ההלכה הזאת, ואני לא מקבל את זה. בדיוק אותו מבנה. זאת אומרת, השאלה האם אני מחויב לתקדימים או אני יכול לפסוק אוטונומית. מתברר שכל התקדימים החשובים אומרים שצריך לסמוך על תקדימים. כן? כל הפוסקים החשובים, מהמאה ה-16 והלאה, כמעט כולם, או לפחות במאות האחרונות בוודאי, בהתחלה זה עוד לא היה ככה, השח עוד לא היה כזה. אבל... מה? נכון, מופיעים נדירים.
כל נושא הכלים של השולחן ערוך, את כל השולחן ערוך.
נושא כלים, כולם, אבל כן, נושא כלים בטח הראשונים חולקים על השולחן ערוך גם. נכון, לכן אמרנו, לכן חזרתי בי ואמרתי שבתחילת התקופה הזאת זה לא היה נכון, אבל ודאי שב-100-200 שנה האחרונות זה התקבל. ואז אומרים לי, תראה, אז נכון, היה דעות כאלה ודעות כאלה, יש פה מחלוקת, אבל נפסקה ההלכה, עכשיו התקבלה ההלכה. שהתקדימים מחייבים. עוד פעם, זה כמובן נורא גס, כשלה איזה תקדימים ושאלה מה, אבל לא חשוב, אני רק ברמה העקרונית. אז אמרתי, נכון, נפסקה ההלכה בשאלה התקדימית על פי תקדימים, אבל אם אני לא מקבל את התפיסה התקדימית, גם את הפסיקה הזאת אני לא אקבל. גם בעניין הזה אני לא מוכן להצמד לתקדימים, שאומרים לי שצריך להצמד לתקדימים. זה בדיוק אותו מבנה כמו בית שמאי ובית הלל. עכשיו, יש גם...
הרב הרי אמר שהסמכות של הגמרא נובעת מזה שהיא התקבלה על כלל ישראל.
כן.
אז פה
לא, זו טענה אחרת.
תקבלו
כבר
על כל
הארץ. זו טענה אחרת. גם אתה גם טענה כזאת. אם תהיה הסכמה של כלל הציבור למשהו מסוים, זה נכון. זה יקבל מעמד כמו הגמרא.
זה גופה, על זה גופה.
לא, אבל זה טענה אחרת. זאת לא הטענה שאני אמרתי קודם. אתה אומר עכשיו טענה אחרת. אני מדבר על סוגיית הסמכות, אני יכול לדבר גם על הטענה הזאת. מה שאני העליתי קודם זה טענה אחרת. עזוב את הסמכות של הגמרא, בלי קשר, גם אם לא הייתה סמכות לגמרא, הטענה הזאת יכולה להיות טענה עקבית. זאת אומרת, איכשהו השתגרה ההלכה או התגבשה ההלכה שכן הולכים על פי תקדימים. בלי קשר לעיקרון הזה, אתה שואל שאלה אחרת. גם אני מסכים שאם כלל הציבור מסכים על הגמרא, אז לגמרא יש מעמד. נו, אז מה ההבדל בשולחן ערוך? גם בשולחן ערוך, אם כלל הציבור הסכים, אז אני אמור לקבל את עצמי את סמכותו, מה זה משנה? בסדר, אבל זאת לא הטענה שאני דיברתי עליה קודם. לא משנה, אני
לא דווקא שולחן ערוך, או אפילו העיקרון שיש תקדימים
שונים. זאת לא טענה אחרת, זאת לא הטענה שאני דיברתי עליה. יש, מה שאני רוצה להגיד עכשיו זה אנטי פרדוקס, גם כן דוגמה הלכתית. לא אנטי פרדוקס, סליחה, פרדוקס, זה היה אנטי פרדוקס. אז כתוב בגמרא והמציע בדף נ"א, רב ושמואל נחלקים בשאלה של מתנה על מה שכתוב בתורה לגבי התניה על הונאה. Okay? איתמר, האומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אמר יש לו עליו הונאה, ושמואל אמר אין לו עליו הונאה. כן? זאת אומרת, אני מוכר לך חפץ מסוים. עכשיו יש דיני הונאה. אם אני מוכר לך במחיר שהוא גבוה בשישית ממחיר השוק של החפץ, אז המקח בטל. בסדר, זו הונאה. ומחזירים את הכסף. אם זה שישית, אז הכסף חוזר, אבל המקח קיים, ואם זה פחות משישית, אז המקח קיים וגם לא מחזירים את הכסף. אוקיי? עכשיו, מישהו מוכר, והוא מתנה תנאי. אני מתנה את המחירה בזה שגם אם תהיה הונאה, המקח יישאר קיים. אתה לא תוכל לטעון טענות שהונאתי אותך. בסדר? השאלה אם תנאי כזה מועיל או לא, כי לכאורה זה נגד התורה. התורה עצמה אומרת שיש דין הונאה. אתה מתנה פה תנאי שהוא נגד דיני התורה. אתה רוצה שדין התורה של הונאה לא יחול. אז...
באמנות זה אפשר, לא?
זה הוויכוח, פה תלף נראה. אז רב אומר יש לו עליו הונאה, זאת אומרת התנאי לא מועיל, ושמואל אומר אין לו עליו הונאה. תנאי מועיל, זאת אומרת אין לו עליו הונאה, הסכמתי. עכשיו איך...
אבל הוא עובר על דין תורה.
מה?
גם לפי שמואל הוא עובר על דין תורה.
לא בטוח, מי אמר?
אם יש הסכמה.
כן, מסכימים. תכף נראה. אז הוא אומר, אז הגמרא, זאת אומרת, אז איך אפשר להכריע הלכה כזאת? אז בפשטות, למחלוקות רב ושמואל יש כלל. מופיע כבר בגמרא. כלל שבדיני ממונות אנחנו מכריעים כמו שמואל, ובאיסורים מכריעים כמו רב, נכון? אז בעצם כלל הוא פשוט, צריך לבדוק האם המחלוקת היא מחלוקת ממונית או מחלוקת איסורית, וזה מה שיקבע אם הלכה כמו רב או הלכה כמו שמואל. אבל מה לעשות? שרב ושמואל נחלקים בשאלה גם באיזה נקודה נמצאת המחלוקת. ולפי רב זאת מחלוקת ממונית, ולפי שמואל זאת מחלוקת איסורית. בואו תראו. הגמרא אומרת שלכאורה הדבר הזה תלוי במחלוקת התנאים לגבי מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. הגמרא אומרת ככה. לאם הרב דאמר כרבי מאיר, ושמואל דאמר כרבי יהודה. דתניא. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה, הרי זו מקודשת ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. יש כלל מחלוקת, מופיעה בכמה מקומות בש"ס, מחלוקת תנאים, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. מה קורה אם מישהו מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה? כשהוא חייב לה שער כסות ועונה מדין התורה. אבל הוא מתנה והיא מסכימה, כן? והיא מתקדשת והיא מוכנה לוותר על השער כסות ועונה. השאלה אם זה חל או לא חל. אז רבי מאיר טוען שזה לא חל, כי זה מתנה מה שכתוב בתורה, אבל רבי יהודה אומר, זה מתנה מה שכתוב בתורה בממון, ובדבר, למרות שמתנה מה שכתוב בתורה באופן כללי, תנאו בטל, מעשה קיים והתנאי בטל, אבל בדבר שבממון תנאו קיים, כך אומר רבי יהודה.
עונה זה ממון.
מה? עונה זה ממון. תכף נראה, אבל אני אעיר על זה. אז שער כסות ועונה, אתה יכול להתנות, כי זה בדבר שבממון, אומר רבי יהודה, ואגב, להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים. באמת זאת שאלה, כי שער וכסות זה דבר של ממון, אני צריך לספק לה. אבל בעונה זה יחסי אישות. מה זה קשור לממון? אז הראשונים כבר מהירים, זה גם הרשב"א ועוד. יש פה ויכוח מאוד מעניין בין הראשונים בעניין הזה. יש ראשונים שאומרים, אני לא זוכר מי אומר מה, אבל יש ראשונים שאומרים שהכוונה רק לשער וכסות. אמרו שער כסות ועונה כי זה פשוט ביחד, אבל הכוונה רק לשער כסות, כי עונה זה באמת, זה איסור, על זה אי אפשר לעשות. אבל מי שהרשב"א הוא הדעה השנייה, אני לא זוכר, אני רק זוכר שהרשב"א מתייחס לזה, אבל יש ראשונים שטוענים לו, זה גם על עונה. למה? כי אני חייב לעונה, ואם היא מוכלת לי, זה כמו חוזה. חוזה לספק שירות, זה גם דבר שבממון. זה לא משנה, אם אני חייב לך משהו, והמשהו הזה הוא שירות. ועכשיו, כן, כמובן, במובן מושאל, אבל לא משנה, אני חייב לספק משהו. והאישה מסכימה, ואנחנו שנינו מסכימים שאני פטור מלספק את הדבר, אז זה נקרא דבר שבממון. זה לא משנה שהתורה, התורה, בעצם מה שכתוב פה זה שחיוב העונה זה חיוב של אדם לחברו. התורה מחייבת אותי לספק את זה לאישה לדרישתה. אם היא מוותרת, אז מה הבעיה? במובן הזה זה בדיוק כמו ממון, זה לא משנה. נגיד, בשפה שלנו זה דיני חוזים. לא חשוב שהחוזה הוא לא משהו שמחייב אותי, לא מחייב אותי במשהו ממוני, הוא מחייב אותי לספק משהו, אבל זה דיני חוזים. דיני חוזים זה חושב משפט. אני יכול להתנות, אם שני הצדדים מסכימים, אין שום בעיה. טוב, אז נחזור לענייננו. אז הגמרא אומרת, כן, אני מזכיר שוב, הגמרא בעצם אומרת שלכאורה מחלוקת רב ושמואל לגבי התניה על הונאה תלויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי תנאי, מתנאי מה שכתוב בתורה, דבר שבממון. רב שאומר שהתנאי בטל, הוא אומר יש לו על הבנה, התנאי לא עזר לך. אז הוא אומר גם בדבר שבממון, נאו בטל. אי אפשר לתנות על מה שכתוב בתורה, אפילו זה דבר שבממון. ושמואל שאומר שכן, הוא אומר שאפשר. ככה לכאורה זאת המחלוקת, ככה אומרת הגמרא. אז הגמרא אומרת שלא. נגיד, בעצם הדבר הזה יהיה קשה על רב, כי אנחנו יודעים שברבי יהודה ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, ואז מילא שמואל יכול להעמיד את עצמו כרבי יהודה, אבל רב לא יכול להעמיד את עצמו כרבי מאיר, כי הלכה כרבי יהודה. בכל אופן, אז הגמרא דוחה את זה, והגמרא אומרת, עושה פה עכשיו מהלך קלאסי כזה, היא מראה לנו איך גם רבי, גם רב וגם שמואל מושכים את שני התנאים לכיוון שלהם. כל אחד מראה ששני התנאים הולכים איתו. למרות שבאופן עקרוני היו צריכים לעשות את זה רק לרבי יהודה, אבל לא משנה, הם עושים את זה על שניהם. איך זה עובד? אז הוא אומר ככה. אמר לך רב, אנא דאמרי, אפילו לרבי יהודה. עד כאן לא כאמר רבי יהודה הטעם, אלא דידעה וכמה חלה. אבל אחא, מי ידע דמחיל? זאת אומרת, רבי יהודה אומר שמוכר לאישה, שמקדש אישה, המנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, התנאי קיים. למה התנאי קיים? כי היא יודעת על מה מדובר, היא יודעת שבקידושין בדרך כלל הבעל מתחייב לאשתו שער כסות ועונה, היא מוותרת, אז היא מוותרת, מותר לוותר על זכויות, זה מה שאומר רבי יהודה. אבל אצלנו, הוא לא יודע אם יש פה או אין פה עונה. הוא לא יודע, הוא יכול להיות שהוא בונה על זה שמחיר השוק הוא באמת המחיר שבו הוא קונה זה באמת המחיר האמיתי, מחיר השוק. הוא לא יודע את מחיר השוק. לכן פה אפילו שהוא בעצם ויתר על הזכות הזאת של לקבל לבטל את המקח עם קרתה הונאה, כיוון שהוא לא ידע שזה באמת המצב, הוא לא באמת בטוח שהוא ויתר פה על משהו, אז ויתור כזה יכול להיות שרבי יהודה לא מסכים. בדבר כזה זה עדיין יחשב מתנה מה שכתוב בתורה, ואי אפשר לעשות את זה. לכן אומר רב, אני יכול להסתדר גם עם רבי יהודה, לא רק עם רבי מאיר, אוקיי? ושמואל אומר, ושמואל אמר, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר. עד כאן לא כאמר רבי מאיר, הטעם, אלא דוודאי כעקר. אבל אחא, מי אמר דכעקר מידי? רבי מאיר שלא מקבל את מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, זה בגלל ששם ברור שהוא עוקר את דין תורה. זאת אומרת, הוא מבטל את כמעט אותו טיעון עצמו משמש לשני הכיוונים. זאת אומרת, פה ברור שהוא מבטל את דין תורה. למה? כי אנחנו יודעים, יש חיוב של כסות ועונה, והוא מבטל את זה. זה אי אפשר לעשות, אפילו בהסכמת האישה. אבל במתנה הלא נאה, אם המחיר הוא מחיר בסדר, אז לא עקרת את דין התורה. אם המחיר הוא לא בסדר, אז עקרת את דין התורה. אז לא ברור שנעקר דין התורה. זה בדיוק, אגב, היה נימוק של רב שמשך אליו גם את רבי יהודה. אותו נימוק עצמו גורם לשמואל למשוך אליו את רבי מאיר. רבי מאיר שלא מסכים להתניה למה שכתוב בתורה בקידושין, על מנת שאין שער כסות ועונה, שם זה ברור שהוא עקר, לכן אי אפשר להתנות, לעקור לגמרי דין תורה בוודאות, אם אתה עוקר בוודאות. אבל אם אתה מתנה תנאי שיהיה, רק יכול להיות שיעקר דין תורה, זה כן, כי אולי לא יעקר, אולי כן יעקר, אז בעצם התנאי הזה יכול לחול. עכשיו בואו ננסה לחשוב רגע מה בעצם זה אומר. בעצם יוצא שלפי רב, מחלוקת התנאים של רבי מאיר ורבי יהודה, מה היא? היא מחלוקת בדיני חוזים, נכון? ולכן הוא אומר, אם החוזה הוא חוזה ששנינו יודעים, אז אם, וצד אחד מחל, אז הוא יכול למחול. אצלנו, למה הוא לא יכול למחול בהונאה? כי צד אחד לא באמת יודע שיש בחוזה הזה משהו בעייתי. אז לכן זה שהוא מוחל, זה לא מכילה. כל הדיון הוא דיון בחושן משפט, נכון? זה ברור. ואת יש פה איזשהו חוזה, ושאלה אם מכילה, אם מכילה רצינית או לא מכילה רצינית, זה מחלוקת בדין אזרחי. מחלוקת בשאלה, מה אנחנו עושים במצב כזה? אם הייתה פה מכילה, מה אומר החוזה, מה לא אומר החוזה, זה מחלוקת בחושן משפט לגמרי. ואת זה אומר רב, נכון? מה אומר שמואל? שמואל אומר, זה מחלוקת בשאלה איפה נאמר האיסור להתנות על מה שכתוב בתורה, הדין האיסורי הזה, שמתנה על מה שכתוב בתורה לא יכול לחול, נכון? זה לא קשור לדיני חוזים, זה קשור אולי לדיני חוזים, אבל זה כלל בדיני חוזים שאותו קובעת התורה, זה מה שנקרא קוגנטי, זאת אומרת אתה לא יכול להתנות עליו, אוקיי? אז לכן פה זה בעצם מחלוקת באיסור ויתר, בשאלה איפה אתה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה ואיפה לא, אז הוא אומר, רק במקום שבו אתה ודאי עוקר את דין התורה, נאמר הכלל שאי אפשר לתנות על מה שכתוב בתורה. אם אתה לא ודאי עוקר, אז לא נאמר האיסור הזה לתנות על מה שכתוב בתורה. זה לא בדיוק איסור, אני לא מנסח את זה מדויק, כי אין איסור לתורה מה שכתוב בתורה, פשוט התנאי לא חל. בסדר, אבל התורה קובעת שתנאי כזה לא חל. זה לא דיני חוזים, זה איסור ויתר. התורה קובעת איפה תנאים יכולים לחול ואיפה לא. זה מחלוקת בשאלה מה התורה אומרת. נכון? בעצם זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. זה כמו איסור. אסור לך לעשות דבר כזה, זה לא שייך להערכת דעתם של שני הצדדים ומה אומר החוזה, ואם הצדדים הוסכימו או לא הסכימו, שזה דיון משפטי, הוא חושב משפט. נכון? אז מה יוצא? יוצא שלפי רב יש פה דיון ממוני, ולפי שמואל יש פה דיון איסורי. וזה ממש פרדוקס השקרן. נכון? כי בעצם תשבו את זה לבית שמאי ובית הלל, שזה היה אנטי פרדוקס. שם אמרתי שאם אני הולך עם בית שמאי, אז הלכה באמת כבית שמאי. אם אני הולך כבית הלל, הלכה כבית הלל, זה אנטי פרדוקס. כאן זה בדיוק הולך הפוך. אם אני הולך כמו רב, אם רב צודק, אז בעצם זה דיון ממוני. ודיון ממוני הלכה כמו שמואל. אם שמואל צודק, אז זה דיון איסורי. ובדיון איסורי הלכה כמו רב. ואז זה ממש יוצא פרדוקס. נכון? יש פה נקודות מעניינות מאוד, כי בראשונים, הבאתי פה גם כמה קורות בראשונים, כשדנים שם הלכה כמו מי, לגבי התנאיה לא נאה, אז הראשונים נחלקים מהם. תוספות, שם על הגמרא בדף נון א', בבר מציאה נון א', מביא את דברי רך, שהרך פסק כמו רב. למה? הוא אומר, והלכת כרב באיסורי. לכן הוא פסק כמו רב, הלכה כרב באיסורי. ומקשה התוספות תימה, דעה לא פליגה אם מותר לעשות כן, אלא פליגה אם חייב להחזיר את העונה, והלכה כמו שמואל בדיני. רב טוען שזה מחלוקת איסורית. סליחה, הרך טוען שזה מחלוקת איסורית ולכן צריך לפסוק כמו רב. ותוספות מקשה עליו, הוא אומר, מה פתאום? זה לא דנים בשאלה אם מותר או אסור להתנות את זה. דנים בשאלה אם זה חל או לא חל, זה דיני חוזים. אז כיוון שכך, בעצם הלכה כמו שמואל, כי זה מחלוקת ממונית. זה לא בדיוק מה שאני אמרתי קודם. זה מאוד מעניין. כי לכאורה, לפי מה שאני אמרתי קודם, לא הרך צודק ולא תוספות צודק. כי לפי רב זה מחלוקת ממונית, ולפי שמואל זה מחלוקת איסורית. ופה גם הרך וגם תוספות מניחים שהאופי של המחלוקת הוא אופי אחד, מוסכם בין על רב ובין על שמואל. רק השאלה, מה האופי הזה? האם אופי כזה זה מחלוקת איסורית או מחלוקת ממונית? נכון? זה הוויכוח בין הרך לבין תוספות, זה לא מה שאני אמרתי קודם. למה? כי אני חושב שהוא תופס כמו מה שאמרתי בשמואל קודם. המחלוקת היא מחלוקת איסורית. אלא מה? הוא רק אומר מה שאני הערתי קודם, שאמרתי שאני לא מתנסח במדויק. כי הרי אין איסור בתורה להתנות על מה שכתוב בתורה. אם מתנית, התנאי פשוט לא תקף. המנגנון של התנאי הוא לא תקף על פי ההלכה אם אתה מתנה נגד מה שכתוב בתורה. זה הכל. אין איסור לעשות את זה. זאת אומרת, התוספות, נכון שהמחלוקת היא מחלוקת בהלכות של התורה. אבל זה לא מחלוקת על משהו שאסור לי או מותר לי לעשות. זה לא נקרא הלכה כרב בייסורי. כי למרות שזה לא דין ממוני, לפי רב, לפי שמואל זה לא דין ממוני, כן? אבל מצד שני זה גם לא איסורי. אז תוספות טוען שיש איזה דין כמו ממוני, לא כמו איסורי, ולכן הלכה כמו שמואל. כי הוא טוען, אני אמרתי קודם שלפי שמואל זה מחלוקת איסורית. אומר התוספות, גם לפי שמואל זה לא מחלוקת איסורית. למה? לא כי אני לא צודק בניתוח של קודם. הוא הולך עם הניתוח שעשיתי קודם, חד משמעית. רואים, הוא אומר את זה. אלא מה? הוא אומר, גם לפי הניתוח שעשיתי קודם זה לא מחלוקת איסורית. כי מחלוקת איסורית זה רק מחלוקת בדבר שלגביו התורה אוסרת או מתירה. וכאן גם לפי שמואל זה לא נכון. השאלה היא על מה חל התנאי, זה המחלוקת. אבל אין פה מחלוקת בשאלה האם מותר לי או אסור לי לעשות משהו. זה לא נקרא מחלוקת באיסורי. וכיוון ששמואל אומר את זה, אז הלכה כמו שמואל במצב כזה. אבל זה גם לא ממונה, בסדר, אבל עדיין. אי אפשר להגיד שהלכה כמו שמואל, הלכה נגד שמואל, כי הרי שמואל עצמו מסכים שזה איסורי. לא, שמואל לא מסכים שזה איסורי, כי זה לא נקרא איסורי. בסדר, אז לכן הוא אומר שצריך לפסוק כמו שמואל. מה הרח אומר? הרח טוען מה פתאום, אם גם שמואל מסכים שזה הלכה באיסורי, אז צריך לפסוק כמו רב, כיוון שזה נקרא איסורי, כי המחלוקת היא בשאלה, האם מותר, או אפשר או אי אפשר להתנות ככה. על הרח מאוד קשה לי. תוספות לא סותר את מה שאני אומר. רך כן. למה? כי הרך, לפי רב, ברור שזה מחלוקת ממונית. לפי רב, אין ספק שזה מחלוקת ממונית. על שמואל, הניתוח שלי קודם אמר, זה לא מחלוקת ממונית, שזה ברור. אבל אני אמרתי גם, זה מחלוקת איסורית. פה תוספות אומר לא. כי זה לא מדבר על מה שאסור ומה שמותר. נכון, זה לא מחלוקת ממונית, אבל זה גם לא מחלוקת איסורית. זה משהו מסוג אחר, לא משנה כרגע מה. אוקיי? אז לכן, בעצם, תוספות, גם אם תוספות מקבל את הניתוח שלי מקודם, עדיין הוא יכול להתווכח איתי ולהגיד, לפי שמואל זה לא מחלוקת איסורית שהלכה כמו רב בהכרח. אז לכן שמואל נשאר עקבי. אבל לפי רב, זאת בוודאי מחלוקת ממונית. ואז הלכה כמו שמואל. אוקיי? לכן צודק התוספות שאומר, נכון שאני לא יכול להגיד לך זה מחלוקת ממונית, אבל מחלוקת איסורית ברור שזה לא. נכון? וכיוון שככה, זה הלכה כמו שמואל. כי אם רב מסכים שהלכה כמו שמואל, ושמואל עצמו לא בהכרח אומר שהלכה כמו רב, אלא זה נשאר פתוח, אז ממה נפשך צריך לסוף כמו שמואל? אז תוספות צודק גם לפי הניתוח שלי. אבל הרך הולך עד הסוף לכיוון ההפוך, שזה ברור שזה לא נכון לפי הניתוח שאני אמרתי קודם. לפי הניתוח שאני אמרתי קודם, אז יוצא שרב ודאי אומר שהלכה כמו שמואל. שמואל אולי לא אומר שהלכה כמו רב. אז מה הצד לפסוק כמו רב? זה ודאי אין צד. אתה יכול להגיד, אני לא יודע מה לעשות פה. אתה יכול להגיד כמו תוספות, שממה נפשך נפסוק כמו שמואל? כי שמואל עצמו ודאי חושב שהלכה כמוהו, ורב לשיטתו גם צריך לפסוק כמו שמואל. אז כמובן שכך פוסקים כמו שמואל, למרות שזה לא ממונה. כי זה גם לא איסור. בסדר? אבל איך אפשר להגיד את מה שרח אומר? זה באמת קשה. כי רח מניח שלפי רב זה ודאי ויכוח בדיני ממונות, ואז הלכה כמו שמואל, אז איך אפשר לפסוק כמו רב זה ודאי לא בא בחשבון. אתה יכול להגיד או פוסקים כמו שמואל, כמו שתוספות אומר, או שאני לא יודע מה לעשות. אתה יכול להרים ידיים, לחכות לבת קול, לא יודע מה לעשות. אוקיי? אבל לפסוק כמו רב זה באמת קשה. קשה פה. טוב, יש לי רעיונות אולי אפשר להסביר את הרח בעניין הזה, אבל זה, לענייננו, זה מה שרציתי להדגים פה. זאת אומרת, שיש בפסיקת הלכה, זאת אומרת, הפרדוקס והאנטי פרדוקס, מה שהבאתי קודם, שזה נראה לכאורה, יוסי אמר קודם שזה משפט שלא אומר כלום. גם הפרדוקס לא אומר כלום וגם האנטי פרדוקס, כמובן. זה קונסטרוקציה כזאת שבמקום אחר לא אומר כלום. מה אכפת לי אם המשפט הזה הוא אמיתי או שקרי? אין לו תוכן בכלל. אז מה פירוש המשפט? משפט אמיתי פירושו שהתוכן שלו נכון. אבל המשפט הזה אין לו תוכן בכלל. זה תקראו את חבר של שמואל, איך קוראים לו? רון אהרוני. רון אהרוני, זה בעצם...
חבר שלי?
כן.
שמעתי על פעם ראשונה ממך.
האנטי חבר שלך.
לא, אני לא מבין.
לא.
פיזיקאים, מתמטיקאים, הכל עושה.
כן. בכל אופן, אני אומר, רון אהרוני באמת טוען שהמשפטים האלה זה משחקי מילים, הם לא טוענים כלום, לכן אין מה לדבר על השאלה אם הם אמיתיים או שקריים, זה סתם מילים. כך הוא פותר בעצם את פרדוקס או את האנטי פרדוקס של המשפטים, כי הם לא אומרים כלום. אבל הנה, אני מביא עכשיו דוגמה שזה לא נכון. כי בדוגמה שלנו יש את אותה קונסטרוקציה כמו פרדוקס ואנטי פרדוקס, וכאן יש שאלה איך לפסוק הלכה, זאת אומרת, זה כן אומר משהו. המשפטים האלה שמשפט א' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי, משפט ב' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי, המשפטים לא אומרים כלום, הם מדברים על עצמם, כשהם עצמם לא אומרים כלום, אז מה... אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? כן, זאת אומרת, מה, זה לא אומר שום דבר. אז אתה יכול להגיד שם, באמת, זה משפט, כל השאר, אין סוגיה, זה לא נישהו. כי המשפט לא אומר כלום, אז מה פירושו להגיד שהמשפט הוא אמיתי או שהמשפט הוא שקרי? יש פה איזושהי התאמה בין תוכן שהמשפט טוען אותו לבין משהו שקורה בעולם. הוא לא אומר כלום המשפט. אתה יכול להגיד באמת זה שטויות, אבל פה אני מראה לכם שאותו מבנה של פרדוקס השקרן ואנטי פרדוקס קיים גם ביחס לדברים שיש להם בהחלט אמירה על העולם, ויש שאלה אמיתית, האם לפסוק כמו רב או לפסוק כמו שמואל, לפסוק כמו בית שמאי, לפסוק כמו בית הלל. והמבנה הוא ממש מבנה של פרדוקס ושל אנטי פרדוקס, וזה מראה שאתה לא יכול לפתור את הבעיה הלוגית של הפרדוקס ואנטי פרדוקס כמו שפותר אותה ידידנו, כן, רון אהרוני. כי זה נכון לגבי הדוגמאות המקוריות שעליהם הדגימו את הפרדוקס ואת האנטי פרדוקס. מה אתה עושה פה? פה יש שאלה אמיתית, מה תצור? הרב ושמואל לא אומרים כלום? בטח שהם אומרים משהו. אתה נתקע בגלל כללי ההלכה, אבל הם אומרים, או שאפשר להתנות על הונאה, או שאי אפשר להתנות על הונאה. או שאפשר להתנות, כן, בית שמאי ובית הלל, לא משנה, בכל המחלוקות ההלכתיות, בית שמאי ובית הלל. האם הולכים אחרי רוב החוכמה, או הולכים אחרי רוב
החוכמה? הוא מרחיק לכת הרבה יותר, הוא טוען את זה לגבי בחירה חופשית, גוף ונפש.
לא, ברור, אני מדבר על הטענה הספציפית פה. בטענה הספציפית פה אני אומר ש... הוא אולי צודק לגבי הטענות המקוריות שלהם מזכות הפרדוקסים, כי הטענות האלה באמת לא אומרות שום דבר, זה מין איזשהו משחק עם ערכי אמת כזה. אבל כשאני מראה שמבנה דומה קיים גם על טענות שטוענות דברים על ההלכה, על המציאות, לא משנה, אז זה אומר שיש פה בעיה אמיתית. עוד פעם, איך אתה מכריע את המחלוקת הזאת? יש מחלוקת כזאת, איך אתה מכריע אותה?
תלחץ עם העונה.
מה זאת אומרת?
אני אומר, זה איזושהי פשרה.
לא יכול, מה אתה, להתנות על חצי מההונאה זה לא לתת לאישה את מלוא ההונאה שאתה חייב לה, זה מתנה מה שכתוב בתורה.
לא, להתנות על ההונאה, לא על ההונאה.
אה, מה זה יעזור?
תחזיר
לו
רק חצי
מההונאה.
זה לא...
התורה מחייבת אבל להחזיר את כל ההונאה.
כן, זה לא פתרון של הפרדוקס, זה פשוט כלל הנהגה, איך אנחנו צריכים לנהוג. איך לפסוק להלכה, אז עושים חצי. כלומר, כמו דיני פשרה ב... לא יודע, מספיק הדדים.
טוב, זו השאלה רק מה לעשות למעשה, אבל זה לא, כמובן לא הכרעה של הבעיה, כי זה עדיין נגד התורה. התורה מחייבת להחזיר את כל העולם. זאת אומרת, זה לא עוזר. אתה עבריין באותה מידה לפי מי שאומר שהתנאי הזה לא חל. אתה מבין? כי אתה גזלן, אתה לוקח חצי מהעונה, זה לא מגיע לך. אם התנאי חל, נגיד. בסדר? אם התנאי חל לא מגיע לך, אז אתה גזלן על חצי מהעונה. טוב, אתה יכול להגיד שבדים יפקירו חצי מהממון וגמרנו, אז אתה לא תהיה גזלן. זה פתרון טכני, אבל אתה לא יכול לפתור את הבעיה באמת. אתה לא יכול להציע פסק הלכה פה, אתה יכול להציע לנו איך להתנהג. כן, כמו דיברנו על מלך אפריקי, לא תקיעה, לא זקן ש...
עם היענות.
תקח את הבן שלך, התחתן עם הבת שלו והכל יהיה בסדר. תפתור את הבעיה, עזוב אותי מפטנטים. זה השאלה של הליטווק על הסיפור הזה. טוב, אז זה רק הדגמה לפרדוקס ואנטי פרדוקס בהקשר ההלכתי.
יכול להיות שתערך, הרי שאלת למה הערך פסק כמו רב. יכול להיות שכמו שאמרת נגיד, לפי הרשב"א, מה שהוא אמר על העונה, שכל מה שלא איסור, כנראה נקרא לו ממון. יכול להיות שהערך אומר בדיוק הפוך, כל מה שהוא לא ממון, אני קורא לו איסור. ואם אני... ואוי,
זה כן ממון.
שרק סוטה והונאה? ועונתה?
לא, שרק שותה ועונתה זה מחלוקת רב מאיר ויהודה, אני מדבר על התנאיה על הונאה. הרי רב ושמואל נחלקים בהתנאיה על הונאה, לא על שאר כסות ועונה.
אוקיי.
הם מתווכחים בשאלה האם שאר כסות ועונה זה... לא, סליחה, לא. הם מתווכחים בשאלה על ההונאה. אם ההונאה זה בעיה ממונית או זה בעיה איסורית? התנאיה על הונאה.
אז אם הרב חושב שזה איסורי, אז הוא פוסק
כרב. אבל למה הוא חושב שזה איסורית? הרי רב עצמו אומר שזה בעיה ממונית. אז איך אתה פוסק כמו רב כי אתה חושב שזה בעיה איסורית? רב עצמו שאתה פוסק כמו הוא אומר שזה בעיה ממונית. זה בעייתי. יכול לפסוק כמו רב ולא מטעמי, אבל אני אומר עוד פעם, אז מה, אז אתה חולק על שני המוראים. טוב, שאלה מעניינת, אני לא יודע. בכל מקרה,
על פניו הפתרון המתבקש, האם הם מלמדים כמו הרב, לא כמו התוספות, היה לומר שהם, כאילו זה לא יכול, אבל במובן להתמקיע, אבל כן, ככלל הנהגה שהוא כן יכול להחזיק הלכתית, היה לומר שהם מקרה כלל של הלכה כרב באומנות, כרב באיסור ושמואל באומנות, לא יכול להוציא לנו הלכה, ולכן אנחנו נכריע את זה
אבל הרך לא אומר את זה.
זהו, לא, אני אומר, הרך
לא אומר. הרך מכריע בגלל שזה איסורי והלכה כרב באיסורי. לא, איך להכריע את זה, בסדר, אז נסתכל כאילו אפשר למצוא. אבל איך להבין את הרך? אוקיי, אז זה לגבי ה... עכשיו, יש בקשר לפרדוקס של הוראה עצמית, יש הצעות, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה בפעם הקודמת, יש הצעות, קצת אולי לי, אולי עוד עוד דוגמה שנזכרתי עכשיו, יש את החמור של בורידן, מכירים את החמור של בורידן, שנמצא במרחק שווה בין שני אבוסים מלאי כל טוב ומת ברעב, כי אין לו דרך להחליט האם ללכת לאבוס הימני או לאבוס השמאלי, כן, בגלל שיקולי סימטריה. בעצם זה מצב קצת דומה. ברור שהפתרון האמיתי הוא ללכת לאחד האבוסים הרנדומי. אבל 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 הפתרון הרנדומי זה בדיוק מסוג הפתרונות שאתם מצאתם. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו נמצא פתרון שיוציא אותנו בחיים, אבל אתה לא באמת מסביר לחמור למה ללכת ימינה או למה ללכת שמאלה. זאת אומרת, לזה באמת אין לו נימוק. זאת אומרת, במובן הזה זה, לכן אני מחפש פתרון אמיתי לבעיה, אני לא מחפש איך להתנהג לבעיה ההיפותטית, לא שאלה הלכתית, כן? זה כמו בורידן במקור, כשהוא הציג את השאלה הזאת, הוא הציג אותה כהדגמה למה זה נקרא להיות רציונלי. מה זה נקרא להיות רציונלי? לכאורה להיות רציונלי פירושו לעשות צעדים שיש להם הצדקה, נכון? אז מה זה להיות רציונלי במצב של החמור הזה? אם תלך ימינה, עשית צעד שאין לו הצדקה, למה לא הולכת שמאלה? ולהפך, בעצם להיות רציונלי פירושו לא לעשות שום דבר, שווה תעשה עדיף. ולמות ברעב.
משה ואל תעשה, כלומר רציונלי משה ואל תעשה.
כי אתה לא עושה, אז אתה לא צריך נימוק בשביל לא לעשות. נימוקים אתה צריך בשביל לעשות. זה הרעיון של שווה אל תעשה. הרעיון של שווה אל תעשה עדיף זה כמו מציב בחברו עליו הרעיה. אתה רוצה שבית דין יפעל, הם צריכים סיבה כדי לפעול. בשביל לא לפעול הם לא צריכים סיבה. הם לא עושים כלום, אז הם לא צריך סיבה בשביל לא לעשות. צריך סיבה כדי לעשות. אז הוא הביא את זה כהדגמה לשאלת הרציונליות. אוקיי? ואז הוא אומר, בעצם הנקודה היא שאין פה פתרון רציונלי. אבל אתם מציעים לי, אוקיי, אבל יש סאב רציונליות, כן? שזה רציונליות על, שאומר, צריך להישאר בחיים, קודם כל, עזוב את ההתנהגות לפי סיבות, אתה רוצה להישאר בחיים. אז זה עניין אחר, זה מסוג הפתרונות שאתם מצאתם כאן. אני מחפש באמת, מה ההגדרה לרציונליות במצב כזה? אם מישהו טוען, אני רוצה לעשות צעד שהוא באמת מוצדק, מה אני אמור לעשות? האמת שאני יכול להציע הצדקה לצעד רציונלי במצב כזה. החמור יחבר את עצמו למחולל רנדומי, בסדר? שמחליט האם ללכת ימינה או שמאלה באופן רנדומי, ומאלץ את החמור, הוא סוחב את החמור איתו בעל כורחו.
זה לא רציונלי.
רציונלי לגמרי. כי החיבור למחולל הרנדומי הוא רציונלי לגמרי, כי רק ככה הוא נשאר בחיים. נכון?
זה כמו להטיל מטבע.
לא, אבל להטיל מטבע, אני אחרי זה צריך לעשות את מה שהמטבע אומרת. ואז ישאלו אותי, למה אתה הולך ימינה? למה לא הולך שמאלה? למה הולך נגד המטבע? למה הולך עם המטבע?
רק עם המטבע תסחוב.
אז לכן, זה לא פותר את הבעיה. אני אומר, תצמיד את עצמך למחולל רנדומי, והמחולל הרנדומי הזה יחליט ימין או שמאל באופן רנדומי, והוא יאלץ אותך, אתה קושר את עצמך למחולל, הוא ייקח אותך בכוח.
להתחיל מטבע שמחוברת למכונה,
שהמטבע גם תיקח אותך לפתרון.
אתה יושב באוטו,
למה? כי עצם החיבור למחולל הוא רציונלי לגמרי, רק כך נשארים בחיים. על זה אין שאלה למה חיברתי את עצמי למחולל, נכון? והרי מכאן והלאה הוא כבר לוקח אותי, זה לא החלטות שלי. אז הוא לוקח, המחולל לא צריך להיות רציונלי. אני רציונלי, אני, המחולל זה מכונה, הוא לא צריך להיות רציונלי. זה פתרון אמיתי לדעתי, לבעיית הרציונלית של בעולם. אני מסחב קצת, אבל זו נקודה מעניינת. למשל, אני אתן לכם, סתם, זו שאלה מעניינת. אבל אני צריך לכתוב את זה, זה טוב נראה לי. אולי במחלוקת הזאת של רב ושמואל אפשר לעשות אותו דבר. לחבר את עצמנו למחולל רנדומי שיחליט האם ללכת כמו רב או כמו שמואל, ולתת למחולל הזה סמכות מוחלטת בכל הבעיות של מתנה, מה שכתוב על מתנה על הונאה. מתנה על הונאה, פסק ההלכה, זה שאתם הולכים למחולל ההוא, שמים שניכם את הכסף אצלו, והמחולל כבר ייקח את הכסף וייתן אותו למי שהוא רוצה. זה פסק ההלכה.
אבל המחולל יחולל לפי...
רנדומי.
רנדומי.
כן, פעם הוא ייתן לזה ופעם הוא ייתן לזה.
לא לפי שיקול...
נכון.
נכון?
נכון? זה השבע על תאיסה הנכון למקרה הזה, אני חושב. זאת אומרת, זה נדמה לי, לא יודע, צריך לחשוב על זה. זה סתם קפצתי עכשיו, אני צריך לחשוב על זה.
אני רוצה להחכים מצפה, רוצה להשאיר ידרים. אם אתה רוצה את זה בשביל, אם החמור רוצה את זה בשביל להחכים, אז הוא צריך לכיוון אחר. אם הוא רוצה בשביל
הכרס
שלו. נו, אז הוא צריך לדרים. אז הוא ילך לכיוון הערמה.
איזה כיוון? שתי הערמות.
הוא רוצה לאכול.
לא, בסדר, נו, אז ילך לכיוון נסע השמאל, מה לעשות?
למה? למה לא לימין? הוא רציונלי, אבל גם בימין יש את הכרס.
לא,
כי
הימין רוצה להחכים לצפין, זה אנחנו רואים את זה.
לא, זה לא רואה, אתה עושה לי גרושים. יש פה שני אבוסים, מה זה? הרוצה לאכול, ילך או ימין, או שמאלה.
הוא
רוצה להיות חכם.
כולם
יקראו
לו חמור.
זה דוב, איך קוראים לו, הגששים, כן? המעצמה הגרעינית. ציג הלב וזה. טוב. כן, אז התחלתי להגיד שבחמור של... אני בחמור של בורידן השתמשתי להקשר קצת שונה, כי הטענה שלי באמת הייתה, שזה מאוד, זה משתלב פה מצוין, אני רוצה לחשוב על זה, זה מעניין. אני כתבתי את זה בספר מדעי החופש, הבאתי את הדוגמה הזאת של החמור של בורידן, וקראתי את זה האדם של בורידן. ותחשבו על תפיסת העולם הדטרמיניסטית. בתפיסת העולם הדטרמיניסטית, בעצם הבן אדם הוא מכונה. הוא מכונה שמקבלת החלטות בצורה לגמרי מכנית. אין פה הכרעה במובן החופשי. זאת אומרת שיש שתי אפשרויות ואתה מכריע באופן חופשי לטובת אפשרות א' או אפשרות ב'. אלא אתה מונע על ידי כל מיני סיבות. ואם יש לך איזושהי אשליה של הכרעה, זה רק אשליה. אבל אתה בעצם
מונע... מונע על ידי חוקי הטבע.
כן, חוקי הטבע. עכשיו, מה שטענתי זה שאם יעמוד בתמונה הדטרמיניסט, אני שואל עכשיו אדם דטרמיניסט, או מטריאליסט דטרמיניסט, בסדר? אדם כמוך, שאתה תופס אותו כמכונה דטרמיניסטית, עומד בין שני יבוסים, במרחק שווה, סימטרי לגמרי. מה יקרה? איך אתה תגיד, מה זאת אומרת? הוא יטיל מטבע. טוב, כי... צריך לחיות, נכון? אבל בן אדם הוא לא מטיל מטבע, בן אדם הוא מכונה דטרמיניסטית. אם הוא יעשה, אם הוא יקבל החלטה, אז צריכה להיות סיבה שמחוללת את ההחלטה הזאת, נכון? כי חוקי הטבע.
סיבה של נימוק.
סיבה פיזיקלית. עכשיו אני אומר, העולם כולו, אני מדבר עכשיו על העולם, שהוא כולו סימטרי לחלוטין בין ימין ושמאל. ואני אדם נקודתי, בסדר? אדם נקודתי עם סימטריה מוחלטת בין ימין ושמאל, שני אבוסים זהים, ואני נמצא באמצע. כל השאר אותו דבר, רק מבנה הגוף שלי שונה, זאת אומרת, כן, זה רק פיזיקה, זה לא אמור להיות שונה. האדם, זה שהאדם הוא נקודתי זה לא מעניין, זה אדם נקודתי, זה לא חשוב.
זה כן חשוב.
למה זה חשוב?
הסתברו שמות ברב או קטן,
כי... האדם ימות ברב. הדטרמיניסט יצטרך להשיג את המסקנה שבמקרה כזה האדם ימות ברב.
למה צריך לדטרמיניסט? נניח תשים שם רובוט.
נכון, אני אראה לך מה התשובה.
הרובוט ימות ברב. לא,
התשובה נכון. ההסתברות שיווצר מצב כזה, כי יש עוד גורמים נוספים.
לא, ברור, זה שאלה...
ההסתברות...
זה מחשבתי.
זה נכון. נו, התשובה היא כן.
לא, שום דבר.
אז מה זה אומר?
לא. לא אומר שום דבר, חוץ מזה ששום דטרמיניסט לא מסכים לזה.
למה?
כי ברור לו שהוא לא יעמוד ברב.
לא, הוא לא יעמוד ברב, כי זה לא יקרה.
לא כי זה לא יקרה, כי הוא מקבל החלטה להטיל להגלה.
אבל הוא לא יכול לקבל החלטה. אבל הוא לא יכול לקבל החלטה.
בדיוק.
הוא לא יכול לקבל החלטה.
הוא טוען שהוא לא יכול לקבל החלטה. אבל במה הוא מאמין? הוא מאמין שהוא כן יכול לקבל החלטה, זה בדיוק מה שאני טוען. תמיד ניסוי מחשבתי, זה אני עוזר גם בספר. ניסוי מחשבתי אתה תמיד יכול לתת ממנו, כן, עבוד בעולם, מה הבעיה?
גם התשובה שהוא ייתן לך היא גם היא דטרמיניסטית.
אם הוא צודק בזה שהוא דטרמיניסט.
והוא לא נתן לך תשובה.
אני מנסה להעמיד אותו במראה, ברור. ניסוי מחשבתי זה תמיד כזה. אני תמיד יכול להגיד, כן, אני לא חינמי, עמוד ברב, מה השאלה? אני רק אומר, תחשוב טוב ותענה לעצמך, אל תגיד לי. מה אתה באמת חושב? אם אתה באמת חושב שהוא לא עמוד ברב, אז אתה לא דטרמיניסט. זו הטענה. אם כן, אז בסדר, אני מה להגיד לך, אז כן,
זה עמוד ברב. אני חושב
שגם רובוט לא עמוד ברב. זה לא שעמוד ברב, מה זאת אומרת?
אלא אם כן זה רובוט רציונלי, אבל כאילו...
לא, רובוט מכני, מה זה רציונלי? זה לא שייך לרציונלי, אלא... זה רובוט מכני, זאת אומרת, יש חוקי הפיזיקה מפעילים.
רק חוקי הפיזיקה
עובדים. רובוט סימטרי לגמרי ימין ושמאל.
רק חוקי הפיזיקה.
גם בתוכנה, גם בחומרה, הוא סימטרי לגמרי.
גם הרובוט
עצמו סימטרי. ברור, הכל, ברור, גם האדם סימטרי. כל הפיזיקה סימטרית, האדם, גם הממדים הפיזיקליים של האדם, הכל סימטרי. בסדר? רק יש לו רוח, לא יודע, או משהו, אם אני חושב שיש לו. אם אתה לא חושב שיש לו, אז האדם הוא יצור פיזיקלי. אם הכל סימטרי, הוא ימות ברב. יש, זה משפט במתמטיקה. זאת אומרת, זה משפט שאומר שאם יש מערכת, נגיד משוואה דיפרנציאלית, כמו שלא משנה, איזושהי מערכת של חוקים, הפתרון יש לו לפחות את הסימטריה של הבעיה. משפט במתמטיקה. אז אם הבעיה היא סימטרית לימין ושמאל, גם הפתרון יהיה סימטרי לימין ושמאל.
העניין הוא שההסתברות שיקרה מצב כזה שהכל סימטרי היא שואפת לאפס.
זה לא מעניין אותי הסתברות, אני מדבר על עולם היפותטי שבו הוא סימטרי לגמרי, אין הסתברות.
התשובה היא כן.
זה שבירת סימטריה ספונטנית, מה שאתה אומר.
התשובה היא כן.
שהוא ימות ברע.
כן, כן. אני אומר שזה לא יקרה פה. מעמיד את עצמו מול מראה. אני אומר את הדטרמיניסט, תראה שזה בעצם מה שיוצא מהתפיסה שלך. עכשיו תחליט האם זאת באמת התפיסה שלך או לא. זה הכל. אם כן, אז נכן
אני. אני לדעתי טיעון כזה לא שכנע אף
דטרמיניסט. אני לא בטוח, אני חושב שדטרמיניסט ישר כן יכול להשתכנע מזה. מי שחושב שהוא דטרמיניסטי
ישר. אני חושב שגם ברובוט לא יכול.
אתה לא חושב.
אני לא חושב.
מה?
דטרמיניסט לא חושב.
הבנתי?
אני חושב שגם הרובוט לא ימות ברב.
למה?
אין שום סיבה שזה יביל דווקא לשבע אל תעשה. שבע אל תעשה זה עיקרון אחר מסוים.
לא נכון. לא נכון. החוק השני של ניוטון אומר שאם לא פועל עליך כוח, אתה לא זז. אני מדבר עכשיו על כוחות, לא על שיקולים רציונליים.
כוחות זהים משני הכיוונים בצורך.
לא, יש כוחות פיזיקליים. הרובוט בסופו של דבר זה ייצור פיזיקלי. מה אכפת לי? תתאר, אתה מדבר על זה ברמת החומרה, ברמת התוכנה זה לא מעניין. הרי תוכנה רק מפעילה חומרה. בסופו של דבר יש פה אלקטרונים שזזים ופועל עליהם כוח. אז עכשיו, אם הכל סימטרי לחלוטין, הרובוט לא יכול לזוז ימינה. מי יניע אותו ימינה? הכל סימטרי מבחינת הפיזיקה. גם אם יש תוכנה בתוכו, נסתכל על תוכנה זה כבר, נסתכל ברמת אינטגרציה גבוהה מדי. אני מדבר עכשיו, תראה לי בפיזיקה איך האלקטרונים זזים ממינה. הוא עמוד ברב, זה ברור. מה? כן, וגם החמור. אני אומר, החמור באמת ימות ברעב, זה לא בדיחה. החמור ימות ברעב, זה ברור. אם אין לו בחירה, עוד פעם, אלא אם כן לחמורים יש בחירה. אבל אם אין לחמורים בחירה, הם באמת ימותו ברעב. במקרה ההיפותטי, שזה כמובן לגמרי סימטרי והכל. במקרה ההיפותטי הזה, החמור באמת ימות ברעב. והשאלה אם האדם גם ימות ברעב או לא, תלויה בשאלה אם אתה דטרמיניסט או לא.
יש פה שתי
נקודה עיקרית
במיוחד שמפריעה פה, זה שעצם ההנחה שיכולה להיות מצב סימטרי, מעבר לזה שהיא לא אפשרית, שזה לא יכול להיות שזה יסתדר ככה, אבל כי זה לא סביר. אני חושב שאם יהיה אדם כזה שהוא אדם סימטרי, אז בהנחה שהתודעה היא עניין מאוד ריאליסטי, אז התודעה שלו לא תהיה תודעה שאני מכיר, היא תהיה תודעה אחרת. ולכן זה שלי נראה שלי, אני חושב על עצמי כאילו, אני מדמיין שאני או כל בן אדם אחר...
לא, בסדר, אז אתה חוזר לטיעון של שמואל, אתה בעצם אומר נכון, הוא ימות ברעב וזהו. בסדר, שאלה אם בזה אתה מאמין, אם כן, אז כן, זו אותה ענת נגד.
אבל זה לא הוא ימות ברעב, אתה אומר, הוא, זה לא, ההוא הזה, זה לא יהיה בן אדם, כמו ש...
זה יהיה בן אדם, זה יהיה בן אדם.
זה לא יהיה בן אדם, כי התודעה שלו לא
תהיה... אם אתה דטרמיניסט.
אבל
בן אדם הוא לא סימטרי, אם הוא יהיה סימטרי, אז הוא לא יהיה בן אדם.
אז אני אומר, אם אתה דטרמיניסט, אבל אם אתה לא דטרמיניסט, אין שום מניעה שיהיה בן אדם סימטרי. אז אני אומר, אם אתה חוזר לשמואל, אם אתה דטרמיניסט, אין לך חינם, הוא ימות ברעב, אתה רק מציע את ההסבר איך זה יקרה. בסדר, זה לא משנה. עדיין אתה אומר שהדטרמיניסט יישאר בתוך הלופ של עצמו.
אני אומר שזה עוקר את העוקץ של השאלה.
לא, אני חושב שלא. כי אם אתה תחשוב על זה באמת, או ביושר, אני מניח שלפחות יהיו דטרמיניסטים שיגידו, אוקיי, אני חושב שלא.
אני חושב שמה שמפריע לך, מה שמפריע המחשבה הזאת זה ש... זה המחשבה שאתה חושב על תודעה של בן אדם, ואז אתה אומר, תודעה של בן אדם לא יכולה ליפול. היא תכריע לאיזשהו כיוון. זה נכון, אבל התודעה של בן אדם היא לא תודעה סימטרית. היא לא דבר סימטרי.
אני אומר, אם... אני חוזר עוד פעם. זה אם אתה דטרמיניסט. אם אתה דטרמיניסט, אז אתה תולה את התודעה העכשווית שלי בפיזיקה שלי. ואתה אומר, כיוון שאני לא סימטרי, אז גם התודעה שלי לא סימטרית. ואם אני אהיה סימטרי, התודעה שלי תהיה סימטרית. אבל אני מציג את האנטיתזה הלא דטרמיניסטית. והאנטיתזה הלא דטרמיניסטית אומרת שהתודעה היא לא פונקציה רק של הפיזיקה שלי. יש לה השפעה על הפיזיקה, אבל זה לא רק זה. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שהדטרמיניסט יניח את הדטרמיניזם וישאר בשלו. השאלה המעניינת היא כמובן, מה יקרה אם אדם, האם אדם דטרמיניסטי יכול לקבל באופן דטרמיניסטי החלטה לרתום את עצמו לגנרטור רנדומי? בשביל לחיות, בדיוק כמו עם העניין הרציונלי, נכון? לרתום את עצמו לזה זה פעולה סימטרית, אני רותם את עצמי לגנרטור רנדומי, נכון? זאת פעולה סימטרית לגמרי, הגנרטור הוא פה, בינתיים אין בו שום דבר לא סימטרי. עכשיו הגנרטור הזה מייצר באופן רנדומי או פעולה ימינה או פעולה שמאלה, ואני רותם את עצמי, זאת אומרת הוא ייקח אותי אליו. אז בעצם יוצא שאני פתרתי פה את הבעיה, זאת אומרת שברתי את הסימטריה בלי לשבור את חוקיה.
בן אדם זה יקבל, בן אדם דטרמיניסטי לא מקבל החלטה, אם הוא דטרמיניסטי הוא לא מקבל החלטה.
לא, הוא מקבל החלטה.
זה יקרה לו.
לא.
זה יקרה לו.
לא, לא חשוב. לא חשוב, הוא יקבל החלטה בשביל לחיות, כשזה כמובן יהיה תוצאה של מכנית. מה שהוא קורא החלטה זה מה שנקרא החלטה.
לא בשביל לחיות.
לא, בשביל לחיות.
לא בשביל לחיות. אם זה בשביל לחיות אז זה כבר לא דטרמיניסטי.
לא. בשביל לחיות כחישוב, זה לא חשוב, הוא מרגיש שזה בשביל לחיות, אבל הוא בנוי באופן של אינסטינקט חיים. בסדר? אז אתה קורא לזה, זה האשליה הליברטנית, שזה בשביל לחיות. לכן אנחנו משתמשים בשפה הזאת. אתה צודק. אבל מה שאנחנו קוראים אינסטינקט החיים, שזה בעצם רק מכניקה, ייקח אותו לרתום את עצמו למכונה דטרמיניסטית, שתיקח אותו לשני הצדדים. פה זה לא יהיה פתרון. בניגוד לבעיה של בורידן, ששם הבעיה הייתה הרציונליות. לרציונליות זה יהיה פתרון. לבעיית הדטרמיניזם זה לא יהיה פתרון. כי בעולם דטרמיניסטי גם אין מחולל רנדומי. מחולל רנדומי הוא גם לא דטרמיניסטי. זאת אומרת, איך אתה יכול לבחור באופן רנדומי ימינה או שמאלה? מה זה רנדומי? זאת אומרת, אם אתה אסימטרי, אז אתה תבחר לפי הכיוון שהאסימטריה מכתיבה. אם אתה סימטרי, אז אתה פשוט לא תלך לשום מקום, גם מחולל רנדומי לא יהיה. לכן את הבעיה של בורידן זה פותר. את הבעיה שלי זה לא פותר. הרתימה למחולל רנדומי. אוקיי, טוב, היום השתעשענו קצת, אבל...